ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כשהרב קלופסטור שאל אותי על איזה נושא אני, אז אני בחרתי כמה עניינים קשורים לסיפור הזה של DNA, כי הסיפור הזה הוא רחב מאוד, כבר כתבו ספרים על הנושא הזה, על הנושא, על הנושאים ההלכתיים הקשורים על זה, וכל יום יש שאלות והעניין הוא רחב, אז בחרתי כמה נקודות על פי הניסיון של מה שקרה אצלי, על פי מה שקרה אצלי. אז קודם כל להסביר במילים פשוטות על מה מדובר. הגוף שלנו הוא מורכב ממיליונים של תאים. התא יש לה מרכז, גרעין, נוקליוס, ובתוך הגרעין הזה, בכל תא יש גרעין, בתוך הגרעין הזה אנחנו שומרים את הקוד שהוא הבסיס לכל הזהות שלנו. כלומר, יש חלקים שנקראים כרומוזומים, 23 זוגות, 46, ושם הכרומוזומים האלה שומרים על כל דבר לבניית הגוף שלנו. הגוף שלנו נבנה כאילו זה ספר של תוכנית, שכל דבר כתוב שם, איך שאנחנו מיוסדים, וכל בעל חי למעשה יש לו DNA, לכל אחד יש DNA, אבל ה-DNA של כל מין ומין הוא שונה. ה-DNA מכיל אינפורמציות שהם במספר של מיליונים, רצף של אותיות מיליונים, ורצף של אותיות האלה נבנה הגוף, הגוף גדל, הגוף פועל וכו'. כל בעל חי יש זה, הרצף הזה של מיליונים לכל בעל חי יש. למשל, זה דבר מפתיע, אם תלכו זבוב או סתם בעל חי כזה, יש לו כמה מיליונים גם לו, והרבה חלקים הם כאילו דומים לזה שלנו. אז ככל ככל שגודלים אז יש התמחות, אבל ההבדלים למשל בין מה שיש לנו כבני אדם לקופים הם קטנים במספר אולי של 5-10%, אבל יסודים, כי הקוף זה לא בן אדם, וכל זה נשמר אצלנו. עכשיו, זה התגלה בתקופות האחרונות, וכרגע יש הידע גדל, וזה מרשה לנו לעשות כל מיני מחקרים על מחלות, על אפשרות לתקן את המחלות, על זיהויים, זיהוי בן אדם, זיהוי מבחינה רפואית, חוקית, יש כל מיני דברים, וכל דבר שמתאפשר מעורר בעיה הלכתית או פותר בעיה הלכתית. אפשר לראות את התמונה השנייה, או אפשר, או אפשר לראות שום דבר?
להביא אותה כבר למעריך.
רגע אחד, אם לא, אני רוצה לראות לך לפחות ככה את התמונה כדי להתחיל. אז אני אתן לכם דוגמה של מקרים שקרו לי בנוגע לזה. תסתכלו בתמונה הזאת ותנחשו על מה מדובר. כן, בבקשה.
כן, קבר, לא?
לא, לא, זה דבר קטן כזה. ראיתם משהו כזה?
מה אנחנו רואים?
בוא, תעביר את זה לכולם.
מה זה אמור להיות הרב?
אז תתחילו לנחש. זה דבר קטן ככה. נביא לכאן
סבון לכולם לתסף
הדבר הזה. טוב, אתה, זה, הדבר הזה זה משהו נורא. זה סבון, חתיכת סבון. חתיכת סבון מיוצר על ידי הנאצים, אם אנחנו שומעים.
כן, מוצאת?
איפה אדם?
אז יש הרבה אגדות מסביב לסבון הזה, ויש אומרים שהסבון הזה, איך עושים את הסבון? לוקחים עצמות של בעלי חיים, הם מוסיפים חומר כימי, מבשלים אותו ויוצא סבון, כך עושה. אז יש סיפורים שהסבון הזה של הנאצים נעשה עם עצמות של יהודים שנהרגו. שם כתוב ריף, שפינוח ראשי תיבות זה ריינר אינדרוסטיאלי שפט, זאת אומרת שומן של בית חרוש, בית חרושתי טהור. אבל יש מי שפינח את זה כריינר יידישר פט, שכאילו זה פט בגרמנית, זה פט באנגלית, שומן, שומן של יהודים. יכול להיות אגדה, כי יידיש בגרמנית כתוב עם ג'י ולא עם איי. אז אני קיבלתי את זה. מה?
נבדק?
תכף נגיע לזה. אז אני קיבלתי את זה מגברת אחת ממוצא יהודי, שסיפרה לי שבשנות ה-50 נסעה לפולניה, ושם בקרקוב מישהו מסר לה את זה כדי לשמור את זה, והיא שמרה על הסבון הזה בארון שלה בבית. אחר כך נכנסה למשבר ומסרה אותו לי. אז אני ממש ידעתי על הסיפורים האלה. תראו לעצמכם מה הלכה. אם זה נעשה עם שומן של יהודי נפטר, כהן יכול, אתה יכול להחזיק זה בבית, אתה צריך לקבור אותו, אתה יכול לשים אותו במוזיאון, מה תעשה עם זה? אבל היות ששמעתי שיש ספק בזה, עלה לי ברעיון לבקש ממעבדה גנטית שיבדקו את ה-DNA. אז הלכתי אצל פרופסור אחד שעוסק בדברים האלה, והוא התלהב בסיפור. פרופסור לא יהודי, הוא התלהב בסיפור ואמר לי, תראה, יש שתי קשיים בסיפור הזה. כי קודם כל כשעושים סבון, התהליך הכימי הוא כל כך יסודי שמשנה את המהות של החומר, אז אולי הכל יתקלקל. דבר שני, אני צריך לעשות חור בפנים, כי כל רגע שנוגעים את זה בידיים משאירים את התאים של האור על זה, אז הוא צריך להיכנס במקדח ולהוציא את החומר. אז הוא עשה את זה. אז דבר מאוד פשוט שאפשר להבחין בין DNA של בעלי חיים ל-DNA של בני אדם. אז הוא עשה את המחקר, והבשורה הטובה היא שזה לא מדובר בשומן של בני אדם. הסיפור הזה הוא סיפור אגדתי. אנחנו צריכים ללמוד מזה מוסר. כשמדברים ומספרים על השואה, אנחנו צריכים להגיד רק את האמת, כי אחר כך יתקיף אותנו שאנחנו פיתחנו משהו לא בסדר. אז על זה אסור להגיד שנעשה עם שומש של בני אדם, צריכים להגיד שזה נעשה עם... אז זה סיפור אחר. אז זה דוגמה של מקרים שקרים. אז דוגמה אחרת, אם נצליח לראות את התמונות,
סליחה, אבל הרב לא אמר שהתהליך של הייצור של הסבון משמיד את התאים הגנטיים?
משמיד את הכימיה של יכול להשמיד, אבל הם הצליחו לפחות.
הם הצליחו לראות שזה של חיות ולא של בני אדם?
כן, זה אפשר. אז מדובר בחוקר מאוד מאוד רציני.
הוא יודע איזה
חיות? מה?
הוא יודע להגיד איזה
חיות? הוא לא אמר לי, אבל כנראה הם במות גסות בדרך כלל. אוקיי, עכשיו מקרה שני ב-1944, מדובר עוד על הנאצים, היה פיגוע ברומא שהיו נאצים, ונהרגו 33 חיילים גרמנים. אז מיד הגרמנים רצו לקחת להתנקם, רצו להתנקם, ולכל אחד מהנפגעים, זה היה ה-DNA להראות איך שזה בנוי, זה אתה עם ה... אתם רואים, גם זה אתה, זה הגרעין, בתוך הגרעין יש כרומוסומים, והכרומוסומים הם בצורה כזאת, וזה תוקע כל הזיכרון. עכשיו התמונה השלישית, זה... הנאצים רצו להתנקם, אז הרגו 10 אנשים לכל נפגע שלהם. אז בסופו של דבר הרגו 330 אנשים, בטעות תוסיפו עוד 5, ובתוך האלה היו 75 יהודים. אבל מה קרה? קרה שבתוך ההרוגים, מיד אחרי השחרור של רומא מהנאצים, בא צוות של רופאים, בראשה עמד יהודי, בדקו את כל הנפטרים וזיהו אותם לפי השיטות שהיו אפשריות ב-1944, ניירות, תעודות, שיניים, קרואים שהכירו אותם וכו'. אבל נשארו 11 אלמונים. הייתה משפחה אחת יהודיה שלא הצליחה לזהות את הנפטר שלהם. הם כולם נקברו, נראה את התמונה אם הם מגיעים לזה. היו שם 11 אלמונים, ובמשפחה אחת יהודיה הייתה תמיד בשאלה אם הנפטר שלהם, הם חשבו שזה אחד מהקברים. דרך אגב, בכל הקברים של האלמונים שמו שתי וערב. אז אחר כך התפתח השיטה של המחקר, התפתחה, אז ביקשנו שנעשה בדיקה של DNA בקבר שהיה אמור להיות הקבר של אותו האיש. מה קרה? פתחו את הקבר, רב היה נוכח כשפתחו את הקבר, לקחו חלק מעצם של הרגל ועשו את הבדיקות, ועשו בדיקות גם לקרובי משפחה, ולא היה הוא. אז עשו בדיקות לכל ה-11, ובסוף נמצא האיש. אז האיש הזה, עכשיו אנחנו שמנו את השם שלו באזכור הכללי שאנחנו עושים, שמנו את השם שלו בשלט של שי שעל על קיר בית הכנסת הגדול, והמשפחה עכשיו הולכת להתפלל על הקבר, יודעת איפה שזה הקבר, והוצאנו את השטיף הערב ושמנו סימנים יהודים על הקבר. אז השאלה ההלכתית, האם מותר לעשות דבר כזה? האם מותר לעשות דבר כזה? כי יש בפתיחת קבר ניבול מת, ביזיון למת, ועוד ביזיון כשלוחים. לא, 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 זה, זה, אני אדבר על זה אחר כך. זה, זה היה שלוש, לא טקסט, תמונה. תמונה, שלוש. צריכים ללכת. זהו. עכשיו, אתם רואים את זה, תתארו לעצמכם, זה אולם ענקי עם כל אליהם הקברים, אליהם הקברים. אז לכל קבר יש שם והאות אם הוא יהודי או לא יהודי. אז השאלה ההלכתית הייתה האם מותר לעשות דבר כזה, לזהות. אז השאלה היא שצריכים לעשות שיקול בין הצורך, האיסור לנבל את המת, וההנאה שמקבל את המת מהמחקר הזה. במקרה כזה השיקול כולו לטובת המת ולטובת המשפחה. כלומר, המשפחה עכשיו יודעת בבירור שהמת זה המת שלה. היא מתפללת על הקבר שלו, והוצאנו מהקבר את סימני הנצרות ושמנו את הסימנים היהודיים. ועכשיו האיש הזה לא מוטל בספק, האיש הזה מוטל בוודאות. אז הפוסקים שדנו בנושא זה אמרו שלקראת דבר כזה זה מותר לעשות, מותר לעשות את הבדיקה לזיהוי הנפטר. דוגמה אחרת שהייתה דוגמה עכשיו זה ידועה וחשובה, ב-2001, אתם יודעים, היה הפיגוע הגדול במגדלים התאומים, ושם הבניינים קרסו וקברו כמעט 3,000 איש, ותוכם היו הרבה יהודים, והיו יהודים נשואים. אז היה ממש צורך לשחרור עגונות. אז לדבר כזה, אם נשאר ישראל דרגונה, אז מתירים לעשות את המחקרים האלה, וזה באמת נותן את הפתרון. עכשיו המקרה היותר מסובך שקרה לי היה בסיפור אחר. זה הראית את התמונה, יש תמונה אחת, לא זה, כן, אבל לא רואים טוב. אם אתה יכול להגדיל, לא, 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 את הכל זה, להגדיל את זה, אם אתה יכול. תוריד, תראה קצת. כן, לא רואים כל כך טוב, אבל אנחנו נמצאים תחת.
אפשר להסביר
מה זה קטקומבה,
כי אנשים לא.
שמעת על קטקומבה. קטקומבה זה הקבורות. בארץ יש דבר כזה, אם הולכים למשל לבית שערים. בית שערים. היהודים היו נוהגים בתקופת התנאים לחפור תחת האדמה, וכשהמבנה של הקרקע היה מרשה זה, לחפור חוכים בקירות ולקבור שם את לקבור ככה את הנפטרים. אז ברומא היהודים נמצאים יותר מ-2,000 שנה, אז יש לנו כמה מקומות כאלה. מה קרה במשך הזמן? השיטה של הקבורה הייתה שחופרים, שמים את הנפטר, מחכים יום, אם אין סימן של חיים, אז סוגרים את הקיר. אבל במשך הזמן, במשך המאות שנים, הקיר נופל, והגוף שלא ניתקל נראה בעין. אז מה קורה? באו אנשים קשורים להתרא קדישא וראו שבמקום הזה יש יותר מ-3,000 שלדים פתוחים, ועבדו שנה שלמה כדי לחסות באופן יסודי את כל הגופות, ככה שלא יראה שלד של יהודי בחוץ. אוקיי? זה כבוד גדול למת. אבל מה קרה בינתיים? מדובר ביהודים שנפטרו לפני כ-2,000 שנה, האבות שלנו. כן, בבחינת ההיסטוריונים, בבחינת הגנטיסטים, זה אוצר שלם. רוצים לדעת איך היה ה-DNA של היהודים לפני 2,000 שנה? צריכים לקחת את העצמות ולעבוד על זה. אז כאן יש לו, אין שום עניין של עגונות, אין שום עניין של משפחה שמתפללת בעבור מת, יש רק עניין היסטורי מדעי, איך היו הקודמים שלנו לפני 2,000 שנה. מותר או אסור? הדבר הזה גרם מחלוקת עצומה. עכשיו יש פתרון. כשלא מצליחים, או כשיש התנגדות לקחת עצם שלם, יש אפשרות אחת, לעבוד עם השיניים. בדרך כלל השיניים משתמרים הרבה יותר מהעצמות. לוקחים את השיניים, עושים חור קדם השיניים, כמו שהרופא שיניים עושה, שמים את זה בתמיסה ומוציאים מאמצע השן את החומר שהוא מתאים לבדיקה. אז החוקרים הגנטיים הציעו לקחת כמה דוגמאות מהשיניים ולקחת את החומר ואחר כך לשים בחזרה את השיניים על המקום, וכך גמרנו את הסיפור. זה מותר או אסור? אז הייתה על זה התכתבות, אם אפשר לראות, יש הטקסט הראשון, הטקסט הראשון, טקסט 1, לא, למעלה, למעלה, טקסט 1, כן. אז זה הרב אושר וייס, שהוא ידוע לכולכם כפוסק חשוב, דן בנושא. דרך אגב, אחד מחברי בדין הוא זה שדחף כדי לעשות את זה. אז הוא כתב תשובה לא כל כך ארוכה, אבל מה הוא אומר? כאן זה ההסבר של הסיפור למטה. אז מה הוא אומר? שיש כמה שיטות, כמה חיוב קבורה, מתי מתחיל, ממתי. יש כמה שיטות. שיטה אחת אומרת שאנחנו צריכים לקבור רק ראשו ורובו, ראשו ורובו. שיטה אחרת אומרת שכזית מן המת צריך קבורה, ושיטה אחרת אומרת רק אפילו פחות מכזית מן המת. אוקיי, לפי השיטות האלה, בסוף של התשובה הרב וייס אומר שלוציא חלק קטן קטן מאוד משן זה דבר שלא מתנגד ל
רבי יוחנן.
כן, אז הוא מספר את הסיפור של רבי יוחנן. רבי יוחנן מספר שהגמרא מספרת עליו שהיה הולך עם משהו שהיה שארית של הבן, לרבי יוחנן היו 10 בנים שנפטרו. אז הוא היה הולך לנחם משהו שקרה לו איזשהו אסון, והיה מראה לו עצם קטן או שן של הבן העשירי שנפטר לו, כדי לנחם לו. תראה, דברים שקורים, אומר הרבי יוחנן, היה אומר, נפטרו לי 10 ילדים, מה אתה רוצה? אז ככה החיים. אז מהסיפור הזה לומדים ששן לא צריך קבורה. שאם רבי יוחנן היה מסתובב עם שן, אז למה? בבקשה. יש בפירושים, יש דן גרמה, כן, ופרשו ראשונים שני פירושים. יש אומרים לעצם של אצבע כדנה, ולפירוש השני לשן של בן המסירי. אתם רואים שם ממש יש, אז לפי הפשורשים האלה יוצא, כמו שהרב אושר וייס בונה את התשובה, שבסופו של דבר לקחת חלק קטן באמצע השן זה כמו לעשות ביופסי, זאת אומרת לקחת חלק קטן מגוף האדם, אז לדעתו זה מותר. העברתי את השאלה ואת התשובה הזאת לרב הרם שטיינברג.
מעניין שאומרים פה במגדרה, מעניין, זה אומר ש להוסיף דת, זה לא נקרא הנאה, רכישת ידע אינו בכלל הנאה. למשל, אם פותחים פירות עורלה, אסור לנו אותם עורלה, אבל מותר ללמוד על הפרי איך הוא בנוי. זה לא נקרא הנאה.
טוב, בסדר, אני אומר רק ראשי פרקים לזה. העברתי את השאלה לרב שטיינברג. רב שטיינברג, אברהם שטיינברג, הוא זה כתב את הספר אנציקלופדיה הלכתית רפואית, ועכשיו הלכה רפואה כהלכה. אז הוא היה מעורב לסיפור אחר שהיה בארץ, סיפור הרבה יותר חם, זה שזה ילדי תימן, שמעתם על זה? אולי שמעתם על זה. ילדי תימן, זאת אומרת, בשנות ה-50 הייתה עלייה המונית מתימן, ועם הרבה ילדים חולים שמתו, אז המשפחה קיבלה הודעה שהילדים נפטרו. אבל כנראה חלק מהילדים האלה לא נפטרו, נמסרו למשפחות שלא היו להם בנים, והם אימסו אותם. אז הסיפור הזה זה סיפור עצוב של תחילת... אז השאלה שהתעוררה בארץ, כדי לשים שלום בעניין, בואו נבדוק את הנפטרים האלה, את הילדים האלה, ילדי תימן, ונראה מה אפשר להסיק מזה. הכל ב-DNA. אז בררו את העניין, ואתם רואים שיש החלטה שמתירה את זה בתנאים מיוחדים, כי כאן דנים את העניין. בפתיחת קבר יש ניבול המת, יש חרדת הדין, יש כמה כל מיני דברים. אז לעומת זה שנוטה לאסור, מה אפשר לעשות עם... אז בסופו של דבר אמרו שלפי התנאים האלה מותר לעשות. כשהכל אז אם זה מותר לעשות עם ילדי תימן, אם זה מותר לעשות לפי כאבו השרווייסה, אז היה יוצא מזה היתר לעבוד עם השיניים של הקטקומבה. אבל המכתב זה שהראית בכתב יד, זה המכתב של הרב שמידל, של רב שמידל של אתרא קדישא, שהוא מחמיר לגמרי. ולא, לא, זה למטה, השלישי, זה רב שמידל כותב בפירוש, אני לא יודע על איזה בסיס, שיש לקבור את הכל, כל דבר למטה למטה. יש בו שהוא... אוקיי. לא עלתה על הדעת להתיר, לא עלתה על הדעת להתיר, להסיר, לקחת מעט מן המת שיש בו שיעור. ואם לא, כקושף שהוא הנפש, ועצם המנהג להקפיד, לקבור הכל, הכל הוא מוסכם. כך הוא אומר. אז הוא אוסר את הכל. אוקיי? הוא לא נכנס לפרטים, הוא ממש אומר, הוא אוסר את הכל. אוקיי. עכשיו, כן?
הרב שמיד הסכים לתרומת איברים?
מה?
הסכים לתרומת איברים? עכשיו
כצרה? אני לא שומע.
הוא
יסכים
לתרומת איברים אם זה יחשב כצרה?
אני לא יודע. אני חושב שהוא אוסר את הכל. אני לא יודע. אבל תשאלו אותו.
מה,
את הקדישה? כן, את הקדישה. כן, אני רוצה ברגע האחרון להכניס אתכם לבעיה אחרת שהתגלתה מכמעט 10 שנים. את התמונות של את התמונות שם אני צריך, את התמונה אימייג' זה התמונה החמישית. לא, טוב, אם לא את התמונה, לפחות את ה... אני הייתי מכין משהו מסודר, אבל היה את זה קבוע, היה לי רק זה ולא יכולתי. אוקיי. עכשיו גילו בגנים, הגנים של ה-DNA יכולים...
זה לא,
זה לא, זה לא, כן, תמות כאן, תמות כאן, תמות כאן. אוקיי, גילו שיש בקרומוסום, הקרומוסום יש להם מספר, בקרומוסום 13, בקרומוסום 17 יש BRCA, BRCA mutation. BRCA זה ראשי תיבות של breast cancer, סרטן השד. האישה שיש לה המוטיישן, מוטיישן זאת אומרת שזה יש סדר רגיל של אותיות ושיש שינוי קטן באותיות. אם יש שינוי קטן באותיות, היא יורשת זה מהאימא ומורישה זה לבנים ולבנות. אז מה קורה? כשיש הרבה שינויים כאלה, לא קורה שום דבר. אבל יש שינויים כאלה שהיום מגלים אותה כל רגע, וזה דבר נורא, שמוכיחים שמי שיש לו השינוי הזה, הוא עלול לפתח בחיים שלו באחוז נורא, 50%, 60%, 70% סרטן. מי שיש לו BRCA או 1 או 2, אישה עלולה לבוא לידי סרטן השד ולידי סרטן השחלות. סרטן השד אפשר לזהות אותו, נאמר, בזמן, אבל סרטן השחלות אי אפשר לזהות אותו בהקדם.
שחלות פוליציסטיות?
מה? שחלות פוליציסטיות? שחלות? פוליציסטיות? לא, זה לא, לא, לא. פוליציסטיות זה דבר אחר. זה ממש סרטן. זה ממש סרטן. אז אי אפשר לגלות אותו בהקדם. כשמגיע המחלה זה כבר משהו נורא. אז התרופה היחידה מה היא? להוציא את השחלות. אבל אם תוציא את השחלות לאישה שהיא בת 60 שכבר הולידה, אין שום בעיה, ניתוח קטן וסוגרים את העניין. להוציא את השחלות מאישה בגיל של פוריות, זאת אומרת אתה הופך אותה להיות עקרה. אז מותר לעשות דבר כזה כדי למנוע סרטן כשיש אחוז ספציפית?
אם מוצאים שאישה שאת אחד משני הגנים האלה ויש לה שכיחות גבוהה, אז מה האפשרות לעשות?
האפשרות היחידה, טוב, קודם כל ההחלטה היא תהיה שלה. אבל ניקח אישה בת 60 שנה שכבר הולידה, מה אכפת לה? טוב שהיא תוציא, אוקיי? ניקח אישה בת 30 שלא הולידה, אם אתה מוציא את השחלות, אתה מציל אותה מסכנת הסרטן, אבל אתה עושה אותה עקרה, בלי תקנה.
אין שום בדיקה.
כעת אין שום בדיקה, כעת אין בדיקה. הבעיה היא היום, אולי בעוד 5-10 שנים נמצא פתרון. ואולי, למה אני מדבר כאן בישיבה? כי זה מחלה יהודית. ממש, זה שינוי מצוי מאוד אצל נשים יהודיות.
הסיכוי לסרטן השחלות הוא סיכוי הרבה יותר נמוך
מסרטן השד. כן, אבל הסיכוי, תיקח, אם יש סיכוי של 30%, זה לא משחק.
30%?
כן, ב-BRCA2 זה 30%. הרופא מאשר, כן. זה ממש דבר רציני. אז, ויש עוד סיפור, נניח אישה שקם בארץ או במקום אחר בעולם, עושה את הבדיקה, מוצא שיש לה, היא עוברת ניתוח, בסדר. אבל יש לה אחות יותר קטנה, בגיל 20, שעוד לא התחתנה. היא צריכה להגיד לה או לא? אבל יש פסק של הרב, של הרב שטיימר, ששם בתמונה, שאומר שאישה שיש לה דבר כזה מותרת להוציא את השחלות כדי להציל אותם בסכנה. אבל הוא לא נכנס לפרטים, אבל לספר למישהו אחר של המשפחה זה כבר בעיה, וזה ממש נכנסים לעניינים נוראים.
אישה כזו שצריכה לעבוד ניתוח כזה, היא יכולה לתת, לקחת לעצמה לבית חולים תרומת ביציות ותוכל להוריד אחר כך בצורה...
כן, זאת יכולה להיות פתרון, כלומר שהיא תוציא את כל הביציות
כמה שאפשר
ולשמור אותם, ואחר כך לעשות את כל התהליכים בצורה אחרת. זה יכולה להיות פתרון.
זה כל מי שאני יודע בעצם שמתעשה בדיקת דם, כמו ש... אומרים להם יש לה כזה מוטציה או לא?
מה?
הרי איך אישה אמורה לדעת שיש לה כזה את הגן BRCH, CA? היא צריכה לבקש בדיקת דם, ובודקים ורוצים שיש לה דם את...
כן, כן, אבל לא עושים את זה כבדיקת סתם, אז אתה צריך להיכנס לתהליך מסוים. בדרך כלל, כשיש אישה שיש לה סרטן בשד, היא עוברת כל התהליכים של בדיקות, ועושה גם ביקור אצל גנטי, רופא גנטי, ושהוא אומר, טוב, תראי, יש לך כמה סיכויים, הוא בודק כל המשפחה שקרה, אז כנראה שאת בסכנה, אז נעשה לך גם את הבדיקה הזאת. לא עושים ככה את הבדיקה. את בסכנה, תעשי את הבדיקה, אם היא עושה את הבדיקה ומוצאים את זה, צריכה להוציא גם השחלות. אבל הבעיה היא רצינית, וזאת היא בעיה יהודית לצערנו.
אומרים שבארץ מדובר על אחת משמונה נשים שיש לה את ה...
כן. אני מקווה שלא כל השינויים הם דומים. בתוך ה-BRCA2 למשל יש שינוי אשכנזי ויש שינוי ספרדי. אבל עוד לא חקרו עם השינוי הספרדי יש לו אותם הסיכויים להוציא את הסרטן כשינוי האשכנזי. אבל בארץ גילו את זה, בארץ.
זה תקלה גנטית שקורה במשך החיים?
מה?
זאת אומרת, זה איזושהי תקלה במבנה הגנטי יוצא, זה תקלה שקורית באופן פתאומי.
כן, פתאום אתה נולד עם זה, ופתאום...
זה בעצם כמו אקדח שאולי יורים בו.
כן, כן. וככל שהמדע הולך ומתגבר, הידע שלנו, אנחנו נגלה מאות של שינויים כאלה, וכל אחד יהיה בסכנה וידע שבעוד 10-20 שנה כל אחד יכול לעשות בדיקה גנטית ולראות, בעוד 10 שנים יקרה לך את זה, בעוד 20 שנה. אז גם השאלה אם כדאי לבן אדם לעשות את הדברים כאלה, לדעת, לחיות עם הסכנה, עם שמה שהוא יכול. אוקיי, רבותיי, תודה רבה.